אנחנו במאמר ראשון בספר הכוזרי בפסקה נון זין. פסקה נון זין היא חלק מהמכלול של הפסקאות שבהן יש הקדמות, כן? החבר ביקש ממלך כוזר שמע ממני הקדמות. מה זאת אומרת הקדמות? זה מספר מחשבות שצריך להתרגל עליהן כדי להבין את מה שהחבר רוצה לומר, כלומר מה שהיהדות רוצה לומר. יש פה כיסאות, לא? יש כיסאות, אין כיסאות? יש, הנה יש פה כיסאות, כמה שאתם רוצים. כן, אז אחד הדברים, למשל ההתרגלות לזה שיש דברים שהתחלתן איננה ברורה, וטוב להתבונן בזה שיש לדברים התחלה. אז אני קורא עכשיו את פסקה נ"ז. השמעת על אומה החולקת בדבר השבוע הידוע לכולנו, המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת, וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב? האם הייתה בזמן הזמנים התחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? אמר הכוזרי, דבר אשר כזה ייתכן אומנם בהסכמה כללית, אך זוהי השערה רחוקה. כלומר, יום אחד עשו משאל על פני כל כדור הארץ ואמרו, מי מסכים להתחיל את השבוע ביום ראשון ולסיים את השבוע ביום שבת? זה אומנם אפשרי שדבר כזה קרה, אבל יותר סביר לומר שזה התחיל מאיזשהו זמן ואחר כך הלך והתפשט במשך הדורות, במשך המקומות, כן? יותר קרוב לראות סיבת הדבר בהיות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. אמר החבר, אכן לזה כיוונתי. זה אמנם לא נכון מה שכתוב כאן בכוזרי, כי יש באמת אומות שאינם סופרים את הימים לפי שבוע, היו וישנן עד היום, אבל מה שמתכוון כאן רבי יהודה הלוי בעיקר לומר, אם אתה רואה מנהג שמשותף לבני אדם רבים, יש להניח שיש מקור משותף לאותם בני אדם. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר, לא יותר מזה.
אקסיומה.
מה?
אקסיומה.
למה אקסיומה? לא, זה לא אקסיומה. זה דבר שהתחיל אצל מישהו אחד, ואחר כך התפשט.
יש
אתה שואל אם יש אומות אחרות שלא סופרים לפי ימות השבוע. כדי לענות על השאלה הזאת, בוא נשווה את זה לדברים שאני אמרתי לפני ארבעה משפטים. אני אמרתי לפני ארבעה משפטים שאומנם הדברים האלה אינם נכונים, שהרי יש אומות שאינן סופרות לפי ימי השבוע, ולכן אני תמה מה הייתה כוונת שאלתך אחרי מה שאני אמרתי בצורה כל כך ברורה.
איזה אומות?
איזה אומות? הפרסים למשל, המצרים העתיקים, אפילו המהפכה הצרפתית שספרה לפי עשור. מה? במהפכה הצרפתית זה לא הצליח, אבל יש אנשים בסין גם היה ככה. זאת אומרת, היו אומות שלא ספרו לפי ימי השבוע. היום אני לא יודע, אבל תכף תשאל כל אנתרופולוג. כן, אבל זה שאני לא יודע זה לא אומר שאין היום. אתה יכול לשאול כל אנתרופולוג איך סופרים את ימות השבוע, את ימות השנה בימים שונים. אני יודע שאצל המאיה, עד עצם היום הזה יש צאצאים של המאיה בגואטמלה, והם לא סופרים לפי השבוע, יש להם צורת ספירה אחרת לגמרי משלנו, אני לא זוכר מה היא, אבל יש להם אפילו שני לוחות שנה מקבילים, לוח שנה על פי הטבע ולוח שנה לפי הדת, ואז יוצא משהו מאוד מורכב. בסדר, ספירת הזמן היא דבר שמשתנה מתרבות לתרבות ויש לו משמעות. מה? הם בטח לא כותבים צ'קים. מי אמר לך? אתה בדקת? שאלת אותם? אז מה אתה מדבר? סברה. אז מה סברה? וכן, אני ממשיך כאן בנונטט. גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל בני האדם מן המזרח ועד למערב, כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10? אין זאת כי אם מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. טוב, יש לי קצת שאלה על דברי הכוזרי. מה, איזה טבע אמר להם לעצור ב10? נו, וכי אין 10 אצבעות לבני אדם? אז מטבע הדברים הכי סביר זה שאדם סופר, הוא סופר לפי אצבעותיו, יש לו 10 אצבעות, ולכן טבעי הדבר. אגב, מעניין בכל זאת לראות שהיו ספירות אחרות גם כן במקדם. הספירה הרומית במקור הייתה של חמישיות, כלומר יד אחת, ולא של עשיריות. הייתה ספירה בבבל העתיקה על יסוד הבסיס של 12 או של 60. בקיצור, הספירה העשרונית גם היא לא לגמרי אוניברסלית. אבל יחד עם זה, ברור שאם אנחנו רואים התפתחות של המתמטיקה על יסוד הספירה העשרונית, זה אומר בכל זאת שיש כנראה שורש משותף. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו השורש המשותף הזה, גם אם אין לנו תשובה. כן? התורה למשל אומרת לבריאות, בעשרה מאמרות נברא העולם. יש 10 מכות, 10 הדיברות, כלומר שהמספר 10 הוא כנראה בעל תוכן משמעותי, גם אם אני לא יודע להסביר בדיוק מהו. עכשיו, השאלה היא, כל הדיונים האלה, אתם רואים שהם לא ממשיכים. כלומר, מה עושה כאן החבר? הוא רק פותח נושא, לא מפתח. למה הוא לא מפתח? כי זה לא הנושא שלו. הוא רק רצה להרגיל את המחשבה של המלך לזה שיש צורך לחפש את ההתחלות. כלומר, הוא רוצה לפתח אצלו את המחשבה הבראשיתית. מי שיש לו מחשבה בראשיתית, עשוי להבין את הכיוון הזה של פניית הבורא אל האדם. פנייה מן הראשית אל האחרית, מן הסיבה אל המסובב, שזה דבר שבאופן מקורי ראשוני האדם לא חושב אותו. כלומר, אני לא חושב מן ההתחלה. משל כשאדם חושב על עצמו, הוא לא זוכר את רגע לידתו. אדם זוכר דווקא הדברים שבאו יותר מאוחר. כשאברהם אבינו, כן?
כשאברהם אבינו שאל מי בעל הבירה, הוא מחפש את ההתחלה שלו.
האם אברהם אבינו שאל את עצמו מי בעל הבירה? אני לא חושב שהוא שאל שאלה כזאת אי פעם. אברהם אבינו לא שאל מי בעל הבירה, אלא הוא שאל אפשר בירה זו בלא מנהיג. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, נקודת המוצא של אברהם הייתה הטבע. הסתכל על השמש, הסתכל על הירח, הסתכל על העננים, ראה את הרוח. אחר כך הוא נשאר נבוך ואמר אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, אתה רואה שנקודת המוצא איננה הראשית, אלא קודם כל החוויה המיידית, איפה אני נמצא. כמו שלמשל מצוי, אני דיברתי על זה כמה פעמים במחברות או בספרים של ילדים משועממים בבית הספר. קוראים לי יוסי כהן, כן? שם פרטי יוסי, שם משפחה כהן, כתובת רחוב בן גוריון 34, איפה? רמת גן, עיר רמת גן, ארץ מדינה ישראל, במזרח התיכון, באסיה, בכדור הארץ, במערכת השמש, בשביל החלב, בגלקסיה, בקוסמוס. בסדר? אז איפה האדם התחיל? קודם כל יוסי כהן, לא מתחיל מהגלקסיה. כשמצד האמת זה בדיוק ההפך שהוא הנכון. אני קודם כל בקוסמוס. איפה בקוסמוס? בגלקסיה? איפה בגלקסיה? במערכת השמש? איפה במערכת השמש? בכדור הארץ? איפה בכדור הארץ? באסיה, במזרח התיכון, במדינת ישראל, ברמת גן, ברחוב ז'בוטינסקי, אולסה, בן גוריון. כמה זה היה? 34, לא? או 2? כן? שם משפחה כהן, שם פרטי יוסי, איפה? על הכיסא.
זה רחוב השלישות.
אה?
זה רחוב השלישות.
זה רחוב השלישות? באמת? אני בכלל לא הייתי שם אף פעם, סתם אני המצאתי.
אני הייתי שם.
כן? יפה מאוד. אז תמסור דש. בסדר, עכשיו. אז מה זה הסיפור הזה? רגע, ומספר 34 זה השלישות?
לא 34,
אה, בסדר, אבל מספר 34, מה יש שם?
לא יודע, יכול להיות שהקניון, אני לא יודע.
הקניון? כן? הקניון? כן, אבל יש כמה כניסות לקניון, נכון? יש כמה כניסות לקניון, לא? יש כמה כניסות, לא כולם מצד רחוב בן גוריון. אני מתאר לעצמי. טוב. טוב, בסדר. אז למה דיברנו על כל זה? בגלל הנקודה של המחשבה הראשיתית. רוב בני אדם, כולל אברהם אבינו, לא חושבים על הראשית. כי האמת היא שלחשוב על הראשית זה דבר פרדוקסלי, בלתי אפשרי. איך אני יכול לחשוב על הראשית? הראשית היא מעליי. מובן? אמר הכוזרי. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה רחבה. ואיך לא תחלש האמנתך או אמונתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. אלף אלפים זה כמה? מיליון. יש אצל אנשי הודו טענה שיש להם סיפורים היסטוריים ביני מיליון שנה. עד כאן השאלה. עכשיו אני שואל על השאלה, למה השאלה הזאת בכלל מטרידה מישהו? נגיד שהעולם הוא לא בין מיליון שנה, נגיד שהעולם הוא בין 10,000 שנה. אתם יודעים בין כמה הוא יהיה בעוד מיליון שנה? הוא יהיה בין מיליון שנה ו10,000. כלומר, תמיד יש איזשהו שלב שבו העולם הוא בין מיליון שנה. מתי? אחרי מיליון שנה. אז מה זה משנה אם המיליון הזה עבר או יהיה? כלומר, למה הוא כל כך לחוץ מזה, רב יהודה הלוי, שהוא צריך לכתוב על זה כמה שורות בכוזרי? יבוא מישהו יאמר לך, לפי תיאוריית המפץ הגדול, שהעולם הוא בין 15 או 13 מיליארדים של שנים. למה זה צריך להפריע למישהו? הרי בעוד 13 מיליארד שנה, לכל הדעות, העולם יהיה לפחות בין 13 מיליארד שנה. מה? בגלל שזה נוגד את הספירה שלנו? נגיד שזה נוגד את הספירה שלנו. מה זה כל כך נורא? כלומר, אני רוצה להבין משהו. למה זה חשוב בכלל שיש ספירה לבריאה? אני שואל, למה זה בכלל חשוב שיש ספירה למניין לבריאת העולם? הרי לכאורה האמונה, רגע, אני עושה באמצע משפט. לכאורה עצם זה שהעולם נברא זה מה שחשוב. מתי נברא זה לכאורה דבר לא חשוב, כי הרי זה ממילא משתנה עוד שנה. חלק ממה? חלק מהלאומיות זה הספירה לבריאת העולם? תסביר לי למה. הרי כשהעולם נברא עם ישראל עוד לא היה. אני מבין, אבל אני מבין, אבל עם ישראל עוד לא היה קיים כשנברא העולם. אז מה זה משנה מתי אתה קובע? כלומר, עד כדי כך שזה הופך להיות נושא באמונה. מה אכפת לי בעצם מה הגיל של העולם? אתה אומר משהו מעניין. כלומר, מה שחשוב לי זה לא בעצם מתי נברא העולם, אלא אתה רוצה לדעת מתי התחילה ההיסטוריה. וזה משהו אחר לגמרי. כלומר, בעצם מה שאומרים כאן אנשי הודו זה לא שהעולם הוא בין מיליון שנה, כי זה מה אכפת לך, מיליון, מיליארד, אלף, מה זה משנה? אבל מה שחשוב זה שהם אומרים שיש היסטוריה רציפה עם זיכרון היסטורי בין מיליון שנה, וזה כן משמעותי. כן, זה מה שאני רוצה פה לברר. כלומר, האם ההיסטוריה האנושית היא בת מיליון שנה או בת 6,000 או משהו כזה? וזה כן משנה, ואני אסביר למה. אם ההיסטוריה היא נגיד בת, כמו שחזל אמרו למשל מסכת סנהדרין, שיטה אלפי שנה ועלמה, כן, יש לך מחזור היסטורי של 6,000 שנה. 6,000 שנה זה הרבה או מעט? אני חושב שזה מעט. אני אגיד לכם למה זה מעט. למשל, כמה זמן אדם חי? נגיד 90 שנה, כן? אני יודע מה, ניתן 120, אבל נלך על פחות, נלך על פחות, הרבה אנשים חיים בסביבות, מה? אתה הולך על 100, יאללה, נלך 100 שנה. כמה זה 100 מתוך 6,000? 1/60. 1/60 זה משמעותי. עכשיו יותר מזה, אם אני שואל את עצמי מי אני בתוך הסיפור הזה, אני קצת חושב על סבא שלי שהכרתי, אני קצת מכיר את הנכד שלי שמתחיל לגדול, סך הכל ההיקף של הזמן שאני פועל בו הוא משהו כמו 150 שנה. כן, רוב בני אדם יש להם תודעה מתפשטת על פני בערך 150 שנה. בתוך היסטוריה של 6,000 שנה, 150 שנה זה מהלך משמעותי. אני מסוגל בזמן הזה לעשות משהו שישנה את פני העולם, שיזכר רושמו, חותמו יישאר קבוע בעולם. יוצא לפי זה שהיסטוריה ב-6,000 שנה היא ידידותית למשתמש. מה שאין כן, אם אתה אומר, אתה יודע, ההיסטוריה האנושית היא בת מיליון שנה. אני אומר לעצמי, רגע, רגע, זה ממש מדכא מה שאתה אומר. כי נגיד שאני אצליח לפעול משהו משמעותי, שיזכרו אותו במשך 20,000 שנה. אני אדם חזק כל כך, שמה שאני עושה זה פועל ל-20,000 שנה. עוד 40,000 שנה, מי יזכור אותך בכלל? הרושם של מה שעשית חסר משמעות. בעצם, מה אומרים אנשי הודו כשהם אומרים שיש היסטוריה רציפה בת מיליון שנה? שאין משמעות להיסטוריה. זה מה שהם אומרים. שההיסטוריה חסרת משמעות, זה מה שהם רוצים לומר. מובן? זה לא שאנחנו קנאים למספר שנים, מיליון שנה, מיליארדי שנים. מה? מה המטרה של האמירה הזאת? הרי זה הכל בלוף. זה בלוף. ברור שהם לא מתכוונים. אין שום אדם שיש לו זיכרון היסטורי בין מיליון שנה. זה לא קיים. זה סתם צחוק. פעם אני שאלתי עם איזה יהודי אחד שאמר לי שיש לו איזה שיטה רוחנית וכולי. אמרתי לו, תספר לי קצת על השיטה הרוחנית שלך. הוא אומר, כן, זה משהו שהתחיל לפני 6,000 שנה. תבין? זה בעצם איזה מין עשיית רושם. אבל אין פה משהו מתועד, רציני, אמיתי. אין פה זיכרון היסטורי. אז ברגע שאנשי הודו אומרים, יש מיליון שנה של היסטוריה, המטרה של האמירה הזאת היא בעצם באה לבטל את הערך של ההיסטוריה. למה שהם יעשו את זה? זה השקפת עולם. השקפת העולם ההודית, המצויה בהינדואיזם, על כל פנים, היא שבעצם אין משמעות להווה. אני אתן לך דוגמה. יש תורה ביהדות שקוראים לה תורת הגלגול. שמעת עליה? כן. מה זה תורת הגלגול? הייתי פה כמה פעמים, אני אהיה פה עוד כמה פעמים, אני פה בגלגול הזה. עכשיו, זה שייך לתורת הנגלה או לתורת הסוד? זה שייך לתורת הסוד. זאת אומרת, כשיהודי מדבר על גלגולים, הוא לוקח אותך לפינה, הוא אומר לך ככה בשקט, כן? לא מדברים הרבה. כן? הגלגול זה דבר מפחדים לדבר על זה, נכון? בהודו, בארוחת בוקר, אתה מדבר, אתה יודע מה, לפני 34 גלגולים, עשיתי ככה וככה, יודע מה, אני אתקן את זה בעוד 52 גלגולים. כן? אין לי זמן עכשיו, בעוד 52 גלגולים יותר. עכשיו, ברגע שהגלגול, תורת הגלגול הופכת להיות דבר שהוא במודע המיידי. מה זה אומר לגבי הגלגול הזה? לא חשוב. לא חשוב, אין משמעות. היה פעם איזה יהודי אחד בשם עזריאל קרליבך, דוקטור עזריאל קרליבך. הוא זה שהקים את מה שפעם היה עיתון בשם מעריב, והוא היה בן דודו של רב שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה. אז עזריאל קרליבך ביקר בהודו בשנים הראשונות אחרי העצמאות של הודו. ואז הוא מספר שהוא נפגש, ספר מאוד מעניין אגב, ממש מעניין לקרוא, והוא מספר על הפגישה שלו עם ראש ממשלת הודו דאז בשם נרו. ונרו מספר לו את הבעיות של הודו. כן, הבעיות של מדינת ישראל זה כלום לעומת הבעיות של הודו. זה אנציקלופדיה של בעיות. הוא אומר לו, יש לנו בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת. אומר לו עזריאל קרליבך, אז מה לעשות? אומר לו נרו, רואים שאתה לא הודי. כי הודי היה שואל, מה להיות?
איזה בעיה להיות?
ובזה מסתיים הספר. אני חושב שהוא קלה לנקודה. כלומר, אין משמעות לעשייה. אלא מה שחשוב זה איך שאתה חווה את זה. יש בזה משהו יפה. יש בזה משהו גם כן בעייתי. יש פסימיות ביחס לאפשרות של תיקון העולם. מה שאין כן, כשחזל מדברים על היסטוריה בת 6,000 שנה, חזל לא באים לשלול את גיל העולם בין מיליארדי שנים. זה אפשרי. השאלה היא, הפעולה שלי, המודעת, על איזה היקף של זמן היא מסתרעת. חזל נתנו לך משהו שאתה יכול להכיל בתוך הלב שלך. אתה יכול להכיל 6,000 שנה. מיליון שנה אתה לא יכול להכיל. ולכן חז"ל לא מדברים על היסטוריה בת מיליון שנה. על כל פנים לא עם רצף היסטורי כזה. זה מובן? כן, מה אתה רוצה?
אז איך הרב מסביר את הדרשת בראשית ברא ששת ימים, ברא את השמיים
ואת הארץ. בראשית ברא ששת ימים, טוב, זה לא שייך להיסטוריה, מה אכפת לך?
נכון, אבל זה נוגד ממש את...
לא, זה לא נוגד שום דבר, זה פשוט לא מדבר על זה. כלומר, אין לך... אתה אומר ששת ימים, ובאוניברסיטה אומרים 14 מיליון שנה. שמת לב שעשית פשרה בין מה שאמרתי בין 15 ל-13. מיליארד אתה מתכוון אגב. כן. כן.
אבל לך נדבר אם זה 15 מיליארד זה נכון. לך
נדבר
זה מיליארדים,
זה. ידידיה, אין לי לדבר. כן. רגע, אני רוצה, גם אני רוצה להשתתף בדיון. כן. מה שאתה אומר, אני יכול להגיד את זה בציבור, כן? זה ממש שטויות. כן? כלומר, התורה בכלל לא דיברה על גיל העולם. בשום מקום אין בתורה התייחסות לגיל העולם, זה בכלל לא מעניין אותנו. מה?
זה לא מדויק.
זה מדויק לחלוטין.
אני מתחיל, סליחה, אני לא יודע מתי נברא העולם, אבל אני יודע דבר אחד, כשאדם הראשון חי 930 שנה,
נו, אז מה?
ומשם אתה מתחיל לספור.
כן, באדם הראשון אתה... אתה צודק.
אז המחשבה הכרונולוגית מביאה אותך לנקודה...
אתה צודק. אתה צודק. לא, 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 לא. אני בהחלט מקבל מה שאתה אומר, שמאדם הראשון עברו 6,000 שנה בערך. זה אני מקבל.
לא, אז תוסיף 6 ימים לפני זה.
אבל זה גם לא לפי המדע.
רגע, אני בהחלט מקבל את זה, שהעולם הוא בין 5,000 תפשין סמר... לא, סב, שמאז אדם הראשון ועד היום עברו 5,000 תפשין סמכת שנים. רגע, זה שאלה אחרת. אני בהחלט מקבל שלפי הסיפור של התורה, מאדם הראשון עברו 5,000 תפשין סמכת שנים. אין לי כל בעיה עם זה. אבל הטענה שאתה יודע בגלל זה את גיל העולם, אני לא יודע על מה היא מבוססת בכלל. התורה לא דיברה על זה פשוט. התורה לא מתעניינת בזה. זה לא הנושא שלה. לא בשביל זה נכתבה. לא להגיד לך כמה זמן היו פה הדינוזאורים, וכמה זמן לקח מאז המפץ הגדול, את התורה זה לא מעניין. מובן? היא מדברת איתך במישור מטאפיזי עליון, היא קוראת לזה ששת ימים בראשית, ואין לזה שום קשר לנתונים המדעיים.
אז אתה רוצה להגיד שזה אלגוריה?
ודאי שזה אלגוריה. זה דברים רוחניים נפלאים, כלומר זה סתרי תורה. אם זה כפשוטו, אז איפה הסתרים? כן? כי הרי לפי דבריך יוצא ככה. שפעם אחת הגננת אמרה, ילדים, אני יוצאת לרגע אחד לסופר. יש פה, על השולחן המרכזי בגן, יש סוכריה הכי טעימה שיש. אבל אף אחד לא פותח את הקופסה עד שאני חוזרת. ואז הגננת חוזרת, הקופסה פתוחה, אין סוכריה. מי פתח את זה? זה לא אני. זה לא אני. כן, זה אתה, צא מהגן. ומאז יש בעיות באנושות. אתה מבין את הרמה של הסיפור, איך שאתה מתאר אותו? יש פה משהו שלא מסתדר. אתה לא יכול להבין דברים כאלה בצורה ילדותית כל כך. לכן כל הטענה הזאת בכלל לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה השאלה, מהו ההיקף של ההיסטוריה האנושית שבמסגרתה יש פרויקט לתורת משה? הפרויקט, התוכנית של תורת משה, מתייחסת להיקף ההיסטורי הזה.
ומה עם האנשים במערות בכרמל שם?
האנשים במערות בכרמל, כלומר איש ניאנדרטל וקרומניון וכל אלה, מה אכפת לך? התורה לא דיברה על זה. בסדר?
מה, אבל זה גם אומר שזה אדם.
זה הסתובב וזה עשה ציוויליזציה וזה הלך על שתיים וחלם חלומות וכו' וכו'. אז מה? עליהם התורה לא דיברה. מדוע היא לא דיברה? כי הם לא שייכים להיסטוריה המוסרית שהתורה מדברת עליה. ההבחנה בין הטוב לבין הרע, קבלת הציווי, הנבואה, כל זה לא היה שייך לאותו אדם קדמון, ולכן התורה לא מחשיבה אותו. מה? שיעור על תורה ומדע. כן.
התורה משכת לאדם הראשון את המצאת האש, פתאום הוא רואה שיש אש.
התורה מייחסת לאדם הראשון, המדרש מייחס לאדם הראשון את המצאת האש. כן, המדרש יש לו שפה משלו. כן.
אם כמו שאמרנו, זה שהיסטוריה היא 6,000 שנה, מה יהיה בעוד מיליון שנה?
אז מה יהיה בעוד מיליון שנה? אז כנראה גם אותנו זה לא מעניין. כלומר, ההיקף המודע המצוי היומיומי של היהודי הוא בתוך 6,000 שנה. מה שלפני ומה שאחרי מעסיק אותנו לפעמים. כן, יש ביטוי כזה במשנה במסכת חגיגה. מי ששואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ראוי לו שלא בא לעולם. לא מבין. מה סך הכל הוא עשה? הוא שאל שאלה. כן, זה כמו אחד אומר, אחד יום אחד יוצא מבית המדרש, נמאס לו מהכל, קוצץ את הפאות, זורק את הכיפה, הולך לחנות למכירת חזיר, אומר, כמה עולה קילו חזיר? פתאום יש עננים, מתקשרים וזה, והברק נופל לידו. רק רציתי לשאול שאלה. כן, אז ברור. הסך הכל אותו בן אדם, הוא שואל, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור? למה אומרים, ראוי לו שלא בא לעולם? פשוט, כי אם מה שמעניין אותך זה מה שמחוץ לעולם, אז מה אתה עושה בעולם? זאת אומרת, זה בדיוק העניין. העולם שלנו הוא עולם של 6,000 שנה. זאת הבועה. זאת הבועה שבה יש משמעות לקיום שלנו. ברגע שאנחנו קופצים מעבר לבועה הזאת, זה מערער את היציבות שלנו. ברור?
אבל בסופו של דבר אני לא קופץ מעבר, אני מדבר על הצאצאים שלי. זאת אומרת, מה...
אתה יודע מה תהיה צורת הקיום של האדם בעוד מיליון שנה? איך כתוב בספר ישעיהו? כי, איך כתוב בספר ישעיהו? כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. זה ישתנה, איך תדע איך זה יהיה? או למשל, איך אומר בתהילים? על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים בלב ימים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהעולם ישתנה, כדור הארץ יהיה אחרת. אנחנו, יש לנו אמונה.
זאת אומרת שהרב רוצה להגיד שהמושג של בטל
בשישים
לא יהיה קיים
לעתיד? לעתיד לבוא, אפשר להגיד כן, שהתבטל המושג של בטל בשישים. אבל ההיסטוריה שלנו, אם כן, היא שייכת בוודאי להיקפים הרבה יותר רחבים. אבל זה לא בשיחת היומיום. מה שאין כן בהודו, שזה שיחת היומיום. למשל, מהו ההיקף הכולל של כל ההיסטוריה כולה? הגמרא אומרת בעצמה, כשם שהשמיטה משמטת, הארץ משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. נכון? אז זאת אומרת ששבעת אלפים שנה זה השמיטה הגדולה. נכון? כמה שמיטות יש ביובל? שבע. אז מהו היובל הגדול? 50,000 שנה. כלומר, עולם אחד זה 50,000 שנה. כמה עולמות כאלה יש? זה גמרא במסכת עבודה זרה, נכון? שהקדוש ברוך הוא יש לו 18,000 עולמות. נכון? ה-18,000 כפול 50,000, אני אצל לך כמה? 900 מיליון. בסדר? כלומר, ההיקף הכולל של ההיסטוריה האנושית בכללה הוא 900 מיליון שנה. איפה אנחנו בתוך ה-900 מיליון האלה? בהתחלה, באמצע, בסוף, בשליש, ברבע. הגמרא בכוונה לא רוצה להגיד לך. אני לא יודע אם יודעת. אבל יודעים שיש היקפים כאלה. בספר הקנה. אז מדובר שם על היסטוריה אנושית של העולם בין 2.6 מיליארד שנה. כן? המכפלה של שם הוויה. כן, יש היקפים כאלה. כן, למשל... בעלי תיאוריית האבולוציה טוענים שיש איזה שינוי אבולוציוני כל 26 מיליון שנה. מייחסים את זה לאיזה כוכב לכת שאולי הוא הולך בתוך הגלקסיה ויש לו היקף כזה שכל 26 מיליון שנה הוא מתקרב לכדור הארץ. ברור? אז יכול להיות דברים כאלה. אבל זה לא נשאר בזיכרון ההיסטורי של האדם. ומה שאומר כאן מלך כוזר, שאצל אנשי הודו מדברים על היסטוריה בת מיליון שנה. זאת השאלה. עד כאן מובן? בסדר. כן. נכון, בוודאי. יש פה שתי שאלות. רבי יהודה הלוי מכוון אותנו לאופן חשיבה בראשיתי, אז לכאורה כן חשוב מתי התחילה הראשית. לא. מבחינת ממד הזמן, הרב די משכנע, אבל ככל שזמן חיי באופן יחסי להיסטוריה יש לו חשיבות, מה החשיבות שלי אם ישנם עוד 5 מיליארד בני אדם? זה שאלה יפה. כן? זה בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית מדברים על זה שהאדם ירא מהאדם האחר. היה גוי אחד בשם ז'אן פול סארטר, ובעברית ז'אן פול סארטר, שאמר, הוא אמר משפט מזעזע מבחינה יהודית, כן? הוא אמר, הגיהנום זה הזולת. L'enfer c'est l'autre. כן? כלומר, כן, אתה מבין? זה בערבית. כן, כלומר, המפגש, זה שיש עוד זהות מחוץ לי, זה גורם לי מועקה, פחד וכדומה. מה אני עושה עם זה? הרי יש עוד 5 מיליארד בני אדם. האמיתי, אתה לא מעודכן, אדוני. יש כבר 6.5 מיליארד בני אדם חוץ ממני. כן? איך אני... אז מה המשמעות שלי? אני... הבל וריק. אפס, כלום. שאלה טובה. עונה הרב קוק. מה?
אתה מסביר את החשיבה של המיליון שנה.
כן, זה גם... זה בדיוק, כמו פה, זה או מיליון שנה, או מיליון בני אדם, או מיליון עולמות. כלומר, בתוך כל זה אני מרגיש... אבק, פחות מזה. אומר הרב קוק, דולטריה. מה אדם אומר בבוקר?
מודה.
ומה המילה השנייה? אני. למה אתה לא אומר אני מודה? מודה אני. כי כל זמן שאתה לא במצב של מודה, אתה מפחד לומר את המילה אני. הבה נראה. האדם מוצא את עצמו, זה בעולת ראייה, עמוד א', על המילה אני, שבמודה אני. שם הרב מסביר ככה, יש לו פרק שלם על מודה, אחרי זה אני, לפניך, מלך, חי וקיים, שחזרת בי, נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. כן, 3 עמודים. כן, בבוקר. טוב, לפני שאתה הולך לישון, תלמד את זה, כדי שתדע מה לכוון בבוקר. בסדר? עכשיו, אנחנו לא נלמד את כל זה, אנחנו נלמד רק את הפסקה אני. האדם מוצא את עצמו בעצמו. איך? על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה. כלומר, אדם מצא את עצמו על ידי שהוא אמר מודה. של הכרת הטובה האלוהית והבטעתה. הוא אמר מודה. כי... במה נחשב האדם? בחלישות כוחו, באפסיותו וזהירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. מרוב שיממון לעומתם עובד האדם את תוכן האני שלו. עד כאן דברי סרטר. אין האדם מרגיש שאין משמעות לקיום שלו. אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוד הקודש היא מירה בקרבו. כלומר, כשאני מכיר בזה שהאני שלי לא מוגדר על ידי העולם אלא על ידי מי שרוצה בקיומי, אז פתאום אני אומר, אני לגיטימי, הוא רוצה שאני אהיה. אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, זה שיש לו אני, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. ברור? מודה, אם כן אני.
גם הסיום, רבי אמונתך, זה לא אותו דבר.
רבי אמונתך זה עוד פסקה.
אתה אומר כי אתה מאמין בי.
כן, בדיוק. אתה מאמין בי, נכון. כן, רק רגע. ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה, וחלק אין להם עוד לעולם. האם שלמה המלך חולק על דעת הכוזרי? כן, הרי פה זה ציטוט מקהלת, כן? ששלח שלמה, לא המלך. שכתוב שאחרי שאנשים מתים, לא נשאר כלום, נכון? הבל הבלים, אמר קהלת. הכל ההבל. מה זה ספר קהלת? כן, 7 פעמים הבל. כן, הבל זה 1, הבלים עוד 2, הבל הבלים עוד 2, הכל הבל 7. כן? וואי. אז 7 ימי הבריאה, הכל לא שווה כלום, אין שום משמעות לכלום. איך אומר ויטגנשטיין, אין שום משמעות לחיים, וגם אין משמעות לזה שאין לזה משמעות. כן? ברור? ויטגנשטיין, אסכולת וינה. אנשים משועממים, רוצים לעשות כסף. כן. אז איך להבין את זה? אין משמעות לכלום. אמר קהלת, הכל הבל והחיים הם בעלי משמעות. כלומר, אם תקרא את ספר קהלת, הוא לוקח ברצינות את הנושא של האבליות, עד שהוא בסוף מגיע לסוף דבר הכל נשמע. מה זה הכל נשמע? לכל יש משמעות. כלומר, אין שום אדם בעולם, נאמר ככה, אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. יש אדם שאומר אין משמעות לכלום. אתה מוכן באמת לחיות לפי זה? אז למה אתה אוסף בולים? אין שום משמעות לכלום, אבל לאיסוף בולים יש משמעות. זה המשמעות שאני מצאתי במציאות. הבולים, יש לי אוסף בולים, זה הדבר הכי טוב. אם מצאת נקודה אחת במציאות שעבורך יש לה משמעות, אתה עבורה מוכן לחיות, מה זה מגלה? שלכל יש משמעות. אז סוף דבר אתה מגיע לזה שהכל נשמע, לכל יש משמעות. כי אי אפשר לנקודה אחת להתקיים בלי כל הנקודות. כי אתה לא יכול לאסוף בולים אם אין לך מי שמדפיס את הבולים, ואין מי שידפיס את הבולים אם אין מדינות שרוצות להנפיק את הבולים, ואין מדינות שינפיקו בולים אלמלא שיש חברה אנושית שמעוניינת להעביר דואר, ואין העברת דואר אלמלא שיש מה לדבר, ואין דיבור אם אין נשמה, ואין נשמה אם אין מציאות. אם כן, לכל המציאות יש משמעות דרך איסוף הבולים שלך. אם לא יהיו איים רחוקים, אם לא יהיו איים רחוקים של אנשים חצי ערומים אוכלי אדם, אז לא נוכל להדפיס את הדיוקן שלהם על הבול. כן, אז יש ביטוי כזה, יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. שואל הרב אשכנזי, מוכלים לו עוד איך שהוא אני יכול לתפוס, אבל למה למחול לעולם כולו? פשוט כיוון שמוכלים לו, מגיע לו לחיות, אז מוכרחים למחול לעולם כולו, כי איך הוא יתקיים בלי כל העולם כולו? מה? אז כנראה שצריך גם שאנשים ימותו. כלומר, כל זה חלק ממשמעות העולם. כן.
יש פה רמב"ם במכון שאומר כל הזמן שצריך לשאול שאלות, ואז הרב אומר על מה עוד מיליון שנה, מה לפני מיליון שנה, לא מעניין אותם. ואז פתאום הוא אומר כאלה שבסוף הכל נשמע. אם יש משמעות, זה מעניין אותנו או לא מעניין אותנו?
אם אני אנסה להבין יותר טוב את השאלה שלך, אתה אומר ככה, יש רב במכון שאומר שכל הזמן צריך לשאול שאלות, מצד שני אותו רב אמר שיש שאלות שלא מעניינות. זו השאלה. תשובה, כל השאלות צריך לשאול. השאלה היא מתי השאלות הן משמעותיות או לא. כלומר, השאלה על מה התורה דיברה. התורה דיברה על ההופעה של האלוהות דרך המוסריות האנושית. זאת אומרת שכל זמן שהמוסריות הזאת לא הייתה יכולה להופיע במציאות, התורה לא דיברה. בסדר? לכן, בין כמה העולם מבחינה פיזיקלית, זו שאלה שמעניינת אותי בתור סקרנות מדעית. כפיזיקאי, זה מעניין אותי. האם יש משמעות תורנית? תשובה לא. בסדר? בבקשה. האם אי אפשר להיות הודי ולפרש כמו הרב קוק על ההני? לא? לא. אני לא מצאתי בהינדואיזם התייחסות כלשהי למה שאומר הרב כאן.
לא, אני אומר שאתה אומר שאוקיי, ההודים יכולים להיות משמעותיים ומפרשים את ההני כמו הרב.
כלומר, נגיד
הרב. אני קטן, אבל שיש על ההערה האלוהית שנמצא
בי. כשאתה מדבר על הערה אלוהית, אתה מדבר על ממשות. למשל בבודיזם, שהתפתח מתוך ההינדואיזם, המחשבה היא שאין אלוהות, זאת דת אתאיסטים. כן? קצת קשה לך לקבל את זה, כי אתה בא ממרחב רוחני אחר לגמרי. קשה לנו לתאר לעצמנו מה זה עבודה דתית עם מנזרים והיררכיה דתית, כשבראש הכל זה אין כלום. כן? אבל יגיע הזמן שהעולם יהיה קיים מיליון שנה, אז מה זה משנה? זה משנה מאוד. כשאנחנו נעבור מיליון שנה של היסטוריה, אז נבין את המשמעות. עבורי בשלב הזה זה קשה מדי. כלומר, האם אני יכול לבקש מילד בן שנתיים שיסביר לי מה הוא יעשה בצבא? הוא לא יכול. כשהוא יגיע, פתאום זה יתחיל להיות משמעותי. הוא ידע אם ללכת לחיל הזה, לחיל הזה, אם להוציא גימלים או לא. בינתיים הוא לא יודע. אפילו על פי ההיסטוריונים והמדענים. שלום לך נתניאל השני. אפילו על פי ההיסטוריונים והמדענים. האדם הקדמון לא שייך להיסטוריה, וכינו תקופה זו פרה-היסטוריה. ולפי שיטה אחת, האדם המודרני, המכונה הומו סאפיינס, חי לפני כעשרת אלפים שנה, שדי מתקרב לתחילת ההיסטוריה על פי תפיסתנו. אכן, זה מה שאני אומר כל הזמן. כלומר, אין לנו זיכרון היסטורי, אפילו מבחינת אנשי המדע היום. אין היסטוריה מודעת עם מלכים, מדינות וכדומה של 100,000 שנה. זה לא קיים, כן.
זה קצת קשה להסביר שהקדוש ברוך הוא ככה דופק איזו הופעה פעם בששת אלפים שנה, ככה ואחר כך על פי הדבר הזה כל העסק מתנהל. זה לא עובד ככה.
תסביר את השאלה עד הסוף, אני רוצה להבין.
הרב מדבר על כך, אני צפוי לחיות 70-80 שנה. הרב אומר,
לא, יותר.
90, 100, לא משנה.
כן.
מעל 6,000 אין לך מה להתעניין, לא שאנחנו קרובים לסוף. מעל 6,000 אין מה להתעניין, זה לא מעניין אותי מה שאני.
אין מה להתעניין הרבה.
כן, כן. עכשיו, בתוך ה-6,000, הקדוש ברוך הוא, בפעם אחת, מופיע לפני איזשהו עם שהוא נבחר, ומפה לכאורה, זה הכיוון הצפון, וזה אתם אמורים לשאוף. אבל דעו לכם, המסע הזה נגמר בעוד 4,000 שנה.
אז מה השאלה?
לא נתפס.
אני לא מבין למה, תסביר לי. כלומר, אני מבין שיש פה איזושהי שאלה, אבל אני לא יכול לענות אם לא לגמרי ברור לי מה אתה רוצה לומר.
יש פה גדלים עצומים, זאת אומרת, בחיים שנים שאנחנו מוכנים להסכים עליהם, מיליארד שנים.
נו, אז מה?
כן? ובתוך זה אתה לוקח איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד קטן, שהוא אפילו פחות מבטל ב-60.
נכון.
בתוך זה אתה אומר, שמה, בתוך הדבר הזה יש איזושהי התגלות אחת, ולפי אנחנו עכשיו עושים כל החיים שלנו, של האחרים,
נרשת
לפי הדבר הזה.
אני לא מראה, התגלות שלפני 3,000 ומשהו שנה, בשביל חיים של 70 שנה, זה די טוב, לא? מה? לא, אני לא הצלחתי להבין את השאלה שלו. אתה רוצה להסביר את השאלה שלו, כן.
למעשה אפשר להבין לפי זה שיש בתוך חיים של 6,000 שנה, שאנחנו נמצאים עכשיו ב-6,000 שנה מסוימות, ניקס, שיש עם איקס מבחר שקוראים לו ישראל, ויש לו תורה איקס מבחרת שעתיה המורה החליט שהוא מנהיג את העולם על ידי העם הזה, ואז יחרב העולם, יהיה את השמיטה הזאת של 1,000 שנה, ופתאום יצוץ עם אחר, ותבנית חיים אחרת, ודאי, לפי ספר חוקים אחר, וככה התגלגלו עוד שיטה.
וכל זה לא צריך לעניין אותך.
כן.
מה שהיה ומה שיהיה.
זה מעניין אותי קצת. לכן אומר לי הנביא, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושפחכם. ואומר המשורר בתהילים, על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים, בלב ימים. אז זה כן מעניין אותנו. אנחנו יודעים שאנחנו שייכים לנצח. אבל אני יכול לדעת איך חווים את הנצח הזה? זה כמו, אתה יודע, שני עוברים בתוך הרחם של אמם, שמתווכחים האם יש חיים אחרי הלידה. האחד אומר, תשמע, אחרי הלידה יש חיים יותר גדולים, יותר אור, יותר מעניין. השני אומר לו, אתה מטורף, הרי שמה אין 37 מעלות, אנחנו נקפא מקור. יש שמה חפצים חדים, אנחנו ניפצע. אין שמה חבל טבור, אנחנו נמות ברעב. אין שמה מי שפיר, אז איך ננשום? וחוץ מזה אנחנו רואים שכל מה שיורד למטה בחור השחור הזה לא חוזר לעולם. ברוך הוא, המושגים שיש לעובר על החיים שאחרי הלידה הם ראשוניים ביותר. אבל מה? הוא יכול לבוא עם אמונה. העובר שאומר שיש חיים אחרי הלידה מסכים אחרי 9 חודשים להיוולד, וכולם אומרים, איזה מתוק, הוא דומה לסבתא שלו. לא, האף זה של הבן דוד. בסדר? השני אומר, מה, השתגעתי? אני נשאר פה. ואז הוא נפל. ברור? כלומר, זה מה שאתה יכול לדבר. כלומר, מרחקים של מיליוני שנים זה מרחקים שהם יותר מדי, הייתי אומר, גדולים בשבילך. הם מעניינים אותנו, בסדר? אבל מה זה תורה של משיח? מה זה תורה של עולם הבא? איך נהיה? איך ייתכן לומר שבמשך כל כך הרבה שנים לא הייתה הכרה אלוהית? אם אני מבין נכון את השאלה, למה לא בעצם? כלומר, הדינוזאורים היו עם הסגולה. כלומר, איפה הקדוש ברוך הוא הניח את העניין האלוהי בתקופה של הדינוזאורים? אצל הברונטוזאור. כן? זה כתוב מפורש בתורה, מה שאני אומר. ויאמר אלוהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה. מה זה שרץ נפש חיה? נפש חיה מי זה? האדם, נכון? שהרי כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. אז מה זה שרץ נפש חיה? אמרו חז"ל, זה הנחש. מה זה הנחש? זה האדם גם כן. הנחש זה האדם בדרך להיות נפש חיה. אז תרצו לקרוא לזה האדם הקדמון, הדינוזור, איך שלא נפש. כלומר, יש איזה מין זרימת חיים חרישית שמתהלכת בתוך הטבע, ומאז המפץ הגדול הולכת וחותרת עד שהיא נהיית הרב קוק. מובן? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ראה את הרב קוק, אמר, טוב עשיתי שעשיתי את המפץ הגדול. סוף סוף הגיע מי שמבין אותי. מובן? בסדר, זה על דרך המשל. כן, מה אתה רוצה? זה כבר שאלות טכניות. כן, זה שאלות טכניות. הזוהר אומר לך ש וכי תימה כל בני עלמה מאדם כעתו לב האחי דלה. שמעת את המשפט? אני חוזר. דברי הזוהר, פרשת ויקרא, דף י' עמוד א', בשורות הראשונות, מצד שמאל. וכי תימה כל בני עלמה מאדם כעתו לב האחי דלה. זה מספיק טוב. איך זה נעשה אחר כך? זה מה שמעניין. מה מעניין? שאלה, אם כך, אדם יכיר בעניותו על אחת כמה וכמה אם תודגש אפסיותו גם בממד הזמן, מדוע לא מפורט את ההיסטוריה האנושית בכללותה? לא, זה לא טוב שאדם ירגיש את אפסיותו. התורה מעוניינת שאדם ירגיש דווקא את העני שלו, את עניותו. כן. תרגום הזוהר לעברית. וכי תימה, ואם תאמר כל בני עלמה, כל בני העולם מאדם כעתו, מאדם באו לב הכי, לא כך, דלה שלו. מה הפירוש הזה? שהזוהר אומר לך שלא כל בני העולם באו מאדם הראשון. טוב, אמר החבר, אחרי כל ההקדמה הזאת אנחנו נקרא בכוזרי. אמר החבר, מה אתה רוצה?
אז כל הסמינרים שמנסים,
כל הסמינרים שמנסים לדחות את תורת האבולוציה, פשוט חבל על הזמן.
לא, חבל הזמן אני בטוח, אבל הם לא שמעו על הזוהר?
לא יודע מה הם שמעו, לא שמעו. מה שחשוב לנו זה אם זה אמת או לא אמת. פשוט חבל לקשור את האמונה ביהדות בכל מיני דברים שלא קשורים לנושא. כן. זה מה שזה אומר. לא, הם כן שייכים. אתה כבר שואל שאלות פרטיות. אז מה זה אומר? שיש אדם אחד שבזכותו הכל השתנה. טוב, אמר החבר, דבר זה, כלומר, אדם הראשון הייתה לו זכות, הוא היה הראשון שהסכים להיות אדם, ועל ידו כולם למדו להיות אדם. אמר החבר, דבר זה היה מחליש את אמונתי, כבוד הרב שלום, משהו שהעליתי בעבר. יש פה אמירה שההליכה של חיפוש עצמי בהודו היא חיפוש של רוחניות שמנותקת מהחיים, ולכן מתעצמת החשיבות למענה. תשובה לשאלה, איך נפגוש את האמונה בחיים באופן לא תיאורטי? דרך עם ישראל, זה בדיוק מה שהוא מסביר לך כאן. טוב, דבר זה היה מחליש את אמונתי אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתם. כלומר, אין בהודו קרונולוגיה מוסכמת. אפילו ספרי היסוד, הוודות, האופנישד, כל הדברים האלה, אין הודי שיודע מתי הם התחברו. לפעמים הם זוכים לך לפני 5,000 שנה, לפני 300 שנה, לא יודעים. ואז החוקרים צריכים לעשות מאמצים אדירים כדי למצוא איזושהי התאמה למשהו שידוע לנו בהיסטוריה, לדעת מתי ספר זה נכתב. זה בכלל לא מעניין את ההודי. אין במסורת ההודית ייחוס של חשיבות ההיסטוריה. כן? אבל דבר כזה לא איננו איתם. להפך, האומה המחזיקה במניין ההיא, ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לאמיתו. בדבריהם על המניין, אז כשמדברים על מיליון שנה, למה הם מתכוונים? מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות. כלומר, הם רוצים לבטל את הערך של מי שאומר שיש משמעות להיסטוריה. כשם ש... מה?
לזמן בכלל.
לזמן, בוודאי לא לזמן האנושי. כן? מה שאנחנו אומרים, כל 80,000 שנה, העולם עולה באש. כן? כל 80,000 שנה. מישהו בדק? היה פה? כן.
לא מייצר
שלסה,
הרב הסביר שאם העולם
קיים
14 מיליארד שנה וכדומה, טוב לי
מבחינת הסקרנות
המדעי.
נכון.
אבל האם יש לזה גם
איזושהי
משמעות אחרת?
יכול להיות. כשם שהם מכעיסים אותם בפסילי אליהם ולחשם ובתחבולותם המועילים להם לדעתם. בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוה. והם עצמם אין להם כי מספרים מעטים שחיברו מיחידים מבני אדם אשר ימין בהם רק מי שדעתו קלה. ספרים שאין מדרגתם כי הם ככתבי הצטגנינים והם כוללים תאריכים של רבבות שנים או כספר עבודת האדמה הנבטית בו הוזכרו שמותיהם של יבושן וצירגית ובנה שדברי הספר היו לפני אדם הראשון. יבושן נאמר שם היה רבו של אדם הראשון וכיוצא באלה. יש, אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? סיפרתי לכם סיפור פעם על, אתם זוכרים מה שסיפרתי לכם על שרי אורובינדו? כן, זוכרים את זה. אז זה הסיפור. אז אני לא אספר. אז מי שהיה מוכן שאני אספר?
כן.
טוב. היה בהודו אדם בשם שרי אורובינדו שגדל באנגליה. כמו סיפור דומה לתולדות חייו של מהטמה גנדי. הוא גדל באנגליה וספג את התרבות האירופאית, אבל יום אחד עשה מין חזרה בתשובה, חזרה לשורשים. החליט לחזור להינדואיזם. והוא, אתה רוצה לשאול משהו? חקר את התורה ההינדואיסטית, הקים בעצמו איזה מנזר שעד היום הזה קיים בדרום הודו, והוא ניסח, הוא עזר מאוד לנסח את התורה הזאת בשפה פילוסופית מערבית, כך שאפשר להבין למה הם מתכוונים. והוא טען, כמובן, כמו כל הודי טוב, שאין שום משמעות לשום דת, הכל בעצם זה הערה אלוהית אחת גדולה, וכל השאר זה אגמים שבהם משתקפת האורה הראשונה. וכל האגמים הם אגמים מורעלים, בגלל שהם מצמצמים את האור האלוהי האינסופי בכלים של דת ספציפית. טוב, זה הודי קלאסי. בתפיסה הזאת אין שום מקום למה שאומר רבי יהודה הלוי. במלחמת העולם השנייה, שרי אורובינדו אמר, עכשיו התחילה המערכה האחרונה של המלחמה בין הטוב לבין הרע. הוא תמך באנגליה, בניגוד לגנדי, הוא תמך באנגליה ובארצות הברית, נגד הגרמנים, והוא אמר, עכשיו זה המלחמה בין הטוב לבין הרע. הסתיימה מלחמת העולם השנייה, בניצחון של בעלות הברית, שאלו את אורובינדו, תגיד, האם הטוב ניצח את הרע? ואז הוא אמר, תחכו עד שנת 1967. סתם ולא פירש. בינתיים הוא מת. אבל המנזר שלו המשיך בראשותה של ידידתו, שקראו לה האם, the mother, כן, האם. והיא ניהלה את העסקים שם, והיה שם ישראלי, קצין בצהל, שכאשר שמע שמלחמת ששת הימים פרצה, החליט לעזוב את המנזר, לבוא להילחם בארץ למען אומתו. אבל לפני שהוא עזב, הוא הלך לבקש ברכה מהאם. אז האם הניחה את ידיה על ראשו, ועמדה לברך אותו, אבל אז פתאום נכנסה בה הרוח של אורובינדו שמת. ושמעו מהפה שלה את הקול של אורובינדו, לא את הקול שלה, ואמר, כל העמים משקרים, חוץ מעם ישראל. סיפור אמיתי. אני גם יודע מי סיפר לי את הסיפור הזה. כלומר, זה מאוד מעניין שיש פה איזה מין התגברות על התשטוש של הזהות שהודו מזמינה אליו, ומי שמציג מפני האובדן של הזהות זה ישראל. יש פה שאלה. שלום לרב ולתלמידיו. אם אין משמעות לזמן, אם אין משמעות לזמן העולם מבחינה תורנית, מדוע חז"ל אומרים שהעולם מתקיים 6,000 שנה? כלומר, חז"ל מייחסים חשיבות לבריאה ולזמן שבא בברכה. אכן כן, חז"ל מייחסים חשיבות עצומה להיסטוריה האנושית. ולזה הם קוראים עלמא. עד כאן, להיום, שלום.